אז היום נעלה כמה נקודות שנוגעות ללימוד תורה, נביאים וכתובים בשנים שאנחנו נמצאים פה בישיבה. אז חז"ל אמרו לנו בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. וההוראה הזאת של חז"ל היא ודאי מזהה שמתאים בגיל 5 הנושאים שעולים מתוך לימוד מקרא, מתאים לגיל 10 הנושאים שעולים מתוך המשנה, ומתאים לגיל 15 הנושאים שעולים לגיל 10. וברור שאדם לא יכול להישאר עם המקרא לבד. ואיך שאנחנו מבינים, גם ברור הדבר הזה, שאדם גם לא יכול להישאר עם המחשבות שלו על המקרא כמו שהם היו. כי הרי ברור שהתורה כולה, התורה שבכתב, תורה שבעל פה, היא מאוחדת, היא מלוכדת. ואין תורה שבעל פה בלי תורה שבכתב. אז התורה שבעל פה היא בוודאי מתייחסת לתורה שבכתב, והיא נותנת מבט אחר וקומה אחרת ללימוד תורה שבכתב. אז אין ספק שלא מדובר על זה שהאדם למד מקרא, ואז אחרי כן הוא לא עוסק במקרא. אלא כי גם המשנה עוסקת במקרא, וגם התלמוד עוסק במקרא, אז אין ספק שצריך שאנחנו ממשיכים ללמוד תורה לנביאים כתובים לא רק עם הלב, והלב הוא נפלא של ילד, ולא רק עם המחשבות של ילד, שגם זה נחמד, אבל אחר אנחנו גודלים ואנחנו מתפתחים. אז אין ספק שגם את המקרא אנחנו לומדים בצורה של אנשים בוגרים יותר. וצריך לזכור שברמת התורה יש לנו גם מחויבות. 2 מקרא ו1 תרגום, זה אומר את הדבר הזה שהאדם, כן, אם אנחנו שואלים את עצמנו מה האדם חייב ללמוד, אדם יהיה עסוק מאוד, החיוב הבסיסי, 2 מקרא ו1 תרגום הוא חיוב שהוא ברור, ללמוד 2 מקרא ו1 תרגום. אז זה בוודאי שייך תמיד, ואני, איך שאני מבין, בכל הדורות תמיד היו לומדים מקרא. אלא מה? נוצרה מחלוקת על הגמרא בקידושין, שלעולם משלש אדם לימודו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. איך בפועל לעשות את הדבר הזה? האם כמו הפשט של של הגמרא, באמת הכוונה של מסכת אבות, של בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, המשמעות היא שגם כשאתה מגיע לזמן של התלמוד, הכוונה כל פעם אתה מוסיף עוד משהו, אבל לא שאתה מוריד את מה שלמדת, ומבחינת דרך איפה אתה לומד, אז אתה לומד דרך מקרא, משנה, תלמוד ושליש, שליש, שליש. או כמו מה שתוספות אמר, שהתורה שבעל פה שלנו לא כתובה בצורה רק של תלמוד. כן, התלמוד זה הסברות, והתלמוד שלנו הוא כתוב בו גם פסוקים, כתוב בו גם משניות וגם סברות. אז כיוון שהתלמוד הוא בלול מכל הדברים האלה, אז האדם יכול להיות עסוק רק בתלמוד, אז קודם כל לא ברור בתוספות, האם כוונת תוספות היא ש... אז לא צריך שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד, אבל בכל אופן צריך את זה בפני עצמו, כן? ויכול להיות שבאמת תוספות כן מתכוון להגיד שבאמת אפשר ללמוד הכל התלמוד בלול, אבל אני, איך שאני הייתי מבין את התוספות, שהפירוש הוא כזה, שבוודאי שכשהתלמוד מתעסק באיזשהו דבר במקרא, כשהתלמוד מתעסק באיזשהו דבר בנביאים או משהו כזה, אז אתה, כשם שכשהתלמוד מתעסק במשנה, אתה לומד את המשנה ואתה לומד את, את כל ה, מה שנוגע למשנה, ואז תבין יותר איך התלמוד מתעסק עם המשנה, אז אותו דבר גם במקרא זה כך. ככל שאתה, גם אם אתה לומד את הכל דרך התלמוד, אבל אתה לומד את זה בצורה עמוקה, בצורה רחבה, בצורה שאתה, אם התלמוד מתייחס למקרא, אז אתה צריך ללמוד בצורה רחבה. בעם ישראל, במשך הדורות הלך והתפתח סגנון, שקודם כל היה בו תהליך כזה שכשהגיעו לגיל של תלמוד, אז תלמידי החכמים בעיקר עסקו בתורה שבעל פה ובתלמוד, וגם התפתח הדבר הזה שאפילו לא רק לא רק תלמידי חכמים, ולא רק בגיל המבוגר, אלא גם בגיל הצעיר, עזבו את השיטה הזאת של בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. ואנחנו חזרנו פה עכשיו לארץ ישראל, וארץ ישראל היא מעוררת דברים, היא מביאה בפנינו עוד פעם את היכולת לרענן את הדברים, וזו היה, זו השאלה, האם הביאה לארץ ישראל צריכה לשנות משהו באיך שאנחנו לומדים תורה, ניגשים לתורה. אז, וזה דבר מחודש שצריך גדולי דורות כדי שיגידו לנו איך לחדש את הדברים. היו תלמידים של ישיבת מרכז הרב, באו לפגש עם הרב שך, ושאלו את הרב שך, למה לא לומדים בפוניביץ' כוזרי? אז הוא אמר, גם בוולוז'ין לא לומדו כוזרי. גם בוולוז'ין לא לומדו כוזרי, אז אני ממשיך מה שהיה בוולוז'ין. בוולוז'ין למדו ש"ס, אנחנו מייסדים את הישיבה לימוד ש"ס, לא משנים. אז אני לא, אני אומר, אפשר בכל מיני דרכים לחשוב איך להתייחס לאמירה הזאת של הרב שך. אבל בכל מקרה אנחנו אומרים, כל מה שאנחנו נגיד, אנחנו צריכים, בסופו של דבר, עיצה של גדולים והדרכות של גדולים, כדי שיגידו לנו, כן, זה וזה, בוא נשנה משהו. אז מרן הרב קוק כתב בהרבה מקומות שצריך לשנות. צריך להוסיף לימוד אמונה ללימוד תלמוד בבלי. זאת אומרת, התפתח כיוון כזה שמאוד מאוד התעסקו בלימוד, רק בלימוד הצדדים ההלכתיים והפלפולים זה, ו... הרי אנחנו לא מדברים על הגדולים. הגדולים תמיד למדו הכל. הגדולים תמיד למדו מהניסטר עד הכל, ושום רז לא הניסמנה. אנחנו מדברים על תלמידי החכמים שהם, נאמר, לא גדולי גדולים, והכוחות שלהם מוגבלים, ובכל אופן הם משקיעים משהו מסוים, אז הדבר הזה הוא נהיה יותר מרכזי. ומדברים על ההמון, כלומר מדובר על ההמון, ועל תלמידי החכמים, לא הייתי קורא להם הבינוניים, אבל לא על גדולי הגדולים. גדולי הגדולים אין עליהם שאלה, הם יכולים הכל לעשות. אבל אנחנו מדברים עלינו, שאנחנו רוצים להיות תלמידי חכמים, ואנחנו מדברים גם על ההמון. כן, מה ללמד בהמון, מה להדגיש בלימוד ההמון. אז זה הרב קוק בא ואמר, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. אז זה הרב קוק בא ואמר, שלדעתו אחד מהדברים העיקריים שצריך לשנות, זה להוסיף ללימוד הגמרא לימודי אמונה. זה שיעור בפני עצמו שצריך להבין באמת, להבין לעומק באמת את האמירה הזאת. כן? אבל זה אנחנו תלמידי הרב קוק, וזה אנחנו הולכים על זה, ואנחנו מאמינים בזה ונלחמים על זה, וזה זה התחיל מישיבת מרכז הרב, ואנחנו ממשיכים גם בישיבה שלנו, כן, שיש לימודי אמונה מסודרים, ואנחנו נותנים לזה חשיבות. מה המשמעות שנותנים לזה חשיבות? שכל מה שיש בבית מדרש בגמרא צריך להיות גם בבית מדרש באמונה. מה זה בית מדרש בגמרא? בית מדרש בגמרא זה קודם כל הלימוד העצמי, לימוד בחברותות, שכולם לומדים את הדבר הזה, גם התלמידים וגם הרבנים, ושיש שיעורים, שיש מסירת תורה. אותו דבר גם אנחנו חושבים צריך להיות באמונה. צריך שזה יהיה לימוד עצמי, לימוד קבוע, לימוד רצוף, לימוד בחברותה, כולם לומדים את הדבר הזה, ושיש בו שיעורים, שיש בו רבנים, ויש בו תלמידים, ויש... זה מה שאנחנו... זה חידוש גדול. לעשות את הדבר הזה באמונה זה כבר חידוש מאוד 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 גדול. עכשיו, השאלה שלנו, האם יש איזושהי חשיבות שכשם שחידשנו את הדבר הזה לגבי אמונה, גם לעשות את זה לגבי תורה, נביאים וכתובים. זו בעצם השאלה הפרקטית, המעשית, של איך אנחנו מורים בדבר הזה. אז קודם כל אנחנו אומרים כזה דבר. עצם הדבר הזה שצריך ללמוד אמונה, ללמוד תורה נביאים כתובים, לא חושב שמישהו מתנגד, ואני חושב שאפשר להגיד שזה דבר שכבר אנחנו במקום אחר שמבינים שתלמיד חכם צריך לדעת תורה נביאים כתובים ברמה הבסיסית שלהם. עד כמה באמת זה יהפוך להיות משהו מרכזי, דומיננטי, כמו לימוד אמונה. אז אנחנו ראינו אצל הרב ציודה. הרב ציודה הכניס שיעורי תנ"ך בישיבה, שיעורי תורה נביאים וכתובים בישיבה. אז זה התחיל קודם כל מזה שבישיבה במרכז אמרו שהנציב בשיעורים שלו, כן, העמק דבר, בעצם זה השיעורים שהנציב היה נותן כל יום, כל בוקר היה נותן שיעור בחומש, ומזה נולד הפירוש המופלא הזה של דברי הנציב, העמק דבר. אז זה היה זה, והרב ציודה גם נתן, הרב ציודה גם לימד ספרי מרן הרב, זה ספרי אמונה, אבל הוא גם לימד הרבה מתוך התורה נביאים וכתובים. מתי הוא לימד את הדבר הזה? היה לו לפעמים שיעורים מיוחדים לנביאים, עד כמה שאני זוכר, עד כמה שאני יודע, זה בעיקר נביאים אחרונים, והפטרות, כמעט כל מוצאי שבת, הרב היה מדבר על הפרשה והיה מדבר על הפטרה. כן, כל מי שיודע את כל ההפטרות, אבל עוד פעם, מה זה לומד את כל ההפטרות? אתה לומד לא רק את הפסוקים של ההפטרה, אלא אתה לומד את ההפטרה עם ההקשר שלה, אז הוא יושב טוב בנביאים, ככה אני חושב. כן? אז באמת זה סתם, זה דרך שהיה אפשר ללכת בדרך הזאת, של ללמוד תורה, נביאים, כתובים, דרך השתיים מקרא את התורה, דרך ההפטרות את הנביאים, והכתובים זה באמת דבר שיש לנו פחות, אז יש לנו את חמשת המגילות, שתמיד אפשר דרך חמשת המגילות ללמוד את הכתובים, ויש לנו משלי ותהילים ומה לא כיסינו. ואיוב. כן, עזרא ונחמיה, רב צודאי מלמד, זה כמו, נגיד את זה, עזרא ונחמיה, זה כמו נביאים אחרונים, כן. בסדר, עזרא ונחמיה, מצרף את זה שזה כמו נביאים אחרונים, עזרא, נחמיה ודניאל. אז קודם כל, באמת הרב ציודה הכניס את העניין הזה של לימוד, כן, גם לא רק שאדם ילמד בעצמו, אלא שיהיה מסירת תורה בדבר הזה של לימוד תורה נביאים וכתובים. אחר כן באו תלמידי הרב ציודה, ופיתחו את זה עוד יותר, וזו השאלה, איפה אנחנו עומדים עם בין תלמידי הרב ציודה, יש כאלה שיותר פיתחו את הדבר הזה, ויש כאלה שפחות פיתחו את הדבר הזה. ואני במקום הזה, אני אומר, אני בעד לפתח את הדבר הזה. זאת אומרת, זה המקום שאני נמצא בו. אני חושב שיש חשיבות לפתח את הדבר הזה, ואני חושב שיש חשיבות שדווקא בתי מדרש, כמו ישיבת בית אל, יפתחו את הדבר הזה. ולכן אני הייתי כן מאוד מאוד שמח עם הישיבה להתפתח, כי אני, אז קודם כל כך, יש ויכוחים איך באמת ללמוד תורה נביאים וכתובים, כן? עד כמה, גם יש ויכוחים, יש גם ויכוחים אמוניים, זאת אומרת, עד כמה האדם יכול, כן, אחד הדברים המאוד משמעותיים בלימוד תורה זה שאנחנו לומדים תורה. אנחנו מצפים שהתורה תלמד אותנו, כן? אנחנו לא ניגשים לתורה עם עמדות, ואז אנחנו מנסים ללביש את העמדות שלנו בתורה, אלא אנחנו רוצים ללמוד תורה, שהתורה היא תבנה לנו את העמדות, וככה תמיד, לא להיות נאמנים למה שהתורה מלמדת אותנו. עכשיו, בנושא הזה של תנ"ך, העסק הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מסובך. למה זה יותר מסובך? כי בתנ"ך הדברים הם כתובים בצורה מאוד כללית. הדברים הם כתובים בצורה שלא מפורטת, לא בצורה שהיא גמורה, ובאמת על זה יש את הוויכוח. יש כאלה שאומרים, אדרבה, תלמד תנ"ך, תקרא את התנ"ך כפשוטו, תתחדש מהדבר הזה, תלמד מהדבר הזה ותבנה את דעותיך מתוך לימוד תנ"ך. אז זה גישה אחת. וממילא גם הגישה הזאת, כלומר, זה שני ויכוחים. יש ויכוח קודם כל ברמה של עד כמה התנ"ך יכול לעצב לך את האמונות ודעות, עד כמה מתוך לימוד תורה נביאים וכתובים אתה יכול לעצב את האמונות והדעות שלך, והדבר השני זה גם באיזה צורה אתה תלמד את התנ"ך. האם תלמד את התנ"ך, זה גם בגמרא אנחנו מכירים כאלה ויכוחים, האם אתה לומד גמרא, אתה קודם כל לומד את הגמרא, אחרי כן לומד את הרש"י, ואחרי כן את התורה וזה, או שאתה לומד את הגמרא עם כל מה שכבר אמרו, ואתה רק מנסה להבין כבר מה אמרו לפניך, ואז אולי אתה תוסיף משהו. אז גם בגמרא יש את הוויכוחים האלה, אבל גם בתנ"ך יש את הוויכוחים האלה. בתנ"ך הוויכוחים האלה הם הרבה יותר נוקבים. כי גם אפשר להגיע לדברים הרבה יותר משמעותיים, ואו בונים או עושים. וגם כי יש פחות מסורות, פחות דברים, זה יש שם קר הרבה יותר גדול לחידוש ולזה, וגם יש את הוויכוחים האלה של איך ללמוד מקרא, כן, כשיש פשט, רש, רמז וסוד, מה היחס בין כל הלבושים האלה? אז יש המון המון ויכוחים עקרוניים, יש המון מרחב, יש המון, אין הרבה מסורת, ולכן זה באמת שדה שיש בו הרבה הרבה יותר ויכוחים. אז זה העניין הזה של התנ"ך. אז באמת, אני חושב כך, שבאמת, התפיסה שלי היא שצריכים ללמוד תנ"ך בגדול בצורה כזאת שלא התנ"ך יכריע לנו בשאלות אמוניות. כלומר, התנ"ך הוא לא יכול להכריע בשאלות אמוניות עקרוניות גדולות. למה? כי באמת המפגש עם תורה נביאים וכתובים הוא מאוד מאוד רחב, וצריך שימוש תלמידי חכמים. צריך שימוש תלמידי חכמים, שזה אומר שצריך את המסורת של תורה שבעל פה, תורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה, כן, מגיעים למה שהגר אומר, ומה שאחרי כן הקראים אומרים, וכל מיני דברים, וזה מסוכן. תורה שבכתב היא צריכה להיות מחוברת לתורה שבעל פה. מה המשמעות של תורה שבכתב היא מחוברת לתורה שבעל פה? שצריך שימוש תלמידי חכמים. זה דבר ראשון, זה הבסיס. שאתה צריך כל מה שאתה אומר, לראות אם מסורת תורה שבעל פה, אם תלמידי חכמים מסכימים עם מה שאתה אומר. אז קודם כל הדבר הראשוני הכי הכי חשוב זה שיש גבול כמה אתה יכול לחדש יסודות מהתנ"ך. אלא היסודות צריכים להיות עם תורה שבעל פה לפחות, מתוך תורה שבעל פה. עכשיו, דבר שני, אנחנו ראינו בהם אצל הרב ציודה. הרב ציודה, הצורה שהוא היה לומד תנ"ך, זה היה בעצם אמונה, שאת יסודות האמונה שהרב ציודה היה מנה מהם, הוא גילה איך אנחנו מוצאים אותם בדברי הנביאים, בדברי הכתובים. אז אני גם חושב כך, שהדרך היותר נכונה, היא שאת יסודות האמונה אתה לומד מתוך גדולי ישראל שהם ביססו את יסודות האמונה. אתה יודע טוב את הכוזרי, אתה יודע את הרמב״ם, אתה יודע את כל היסודות הבסיסיים של האמונה, לא מתוך זה, לא מתוך זה שאתה לומד תנ"ך, אבל אין ספק שהתורה הנביאים הכתובים זה ספר האמונה הכי גדול שיש לנו. אי אפשר לחשוב אחרת. כן? אם היו שואלים אותנו, מה זה תורה הנביאים הכתובים? תורה הנביאים הכתובים, גם תורה שבעל פה זה ככה, אני חושב שזה ככה. אבל הקדוש ברוך הוא נוכח בעולם. ואיפה הקדוש ברוך הוא נוכח בעולם? תסתכל בתורה הנביאים הכתובים, שם כתוב איך הקדוש ברוך הוא נוכח בעולם. כן? התורה בנביאים הכתובים, זה ההופעת השכינה בצורה הכי הכי ישירה, בצורה הכי הכי מפורשת, והתורה בנביאים הכתובים, הם מלווים את ההופעה של הקדוש ברוך הוא לכל השנים האלה שהתורה בנביאים הכתובים מדברים שם. אחרי כן, באמת ההופעה האלוקית היא קצת נעלמה לנו. יש לנו את ההופעה האלוקית בצורה של תורה שבעל פה, אבל ברור שההופעה של תורה שבעל פה יש בה מימד של פחות דיבור ישיר. אז אי אפשר שהאדם שרוצה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, כן, לא יהיה דבוק בהופעת הקדוש ברוך הוא, בכל ההופעה הישירה הזאת של, 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 של מה שאנחנו זכינו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה נביאים וכתובים. אז לכן אין ספק שהתורה לנביאים וכתובים זה הספר שהכי יכול לחבר אותנו והכי יכול לקרב אותנו למה זה מושגי השראת שכינה. ואיך הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם. איך קודש הבריך הוא מופיע בעולם, איך ישראל מופיעים בעולם, איך תורה מופיעה בעולם, איך נבואה מופיעה, כל היסודות האלה, זה תורה נביאים וכתובים. אני לא רואה שאדם יכול, שיש איזשהו כלי חמדה שהוא יותר מהדבר הזה, שאנחנו יכולים מכוחו באמת להיפגש עם המושגים של ההשגחה האלוקית והאמונה האלוקית, ואין לך משהו יותר גדול. אדם לוקח פרשה בתורה, אדם לוקח נביאים, הוא מלא דבקות אלוקית, מלא הרגשה של שכינה. כן, אלא מה? אנחנו באמת באים ואומרים שהסדר הדברים צריך להיות בנוי בצורה כזאת שהאדם הוא מתמלא ביסודות האמונה מתוך זה שהוא משמש תלמידי חכמים ושימש ולומד את יסודות האמונה, מתוך מה שגדולי ישראל ניסחו את יסודות האמונה, ואז בלימוד תורה נביאים וכתובים, הדברים הולכים ומקבלים את הגיבוש הממשי שלהם, את הגיבוש, את התפשטות הדברים שלהם, ואיך הדברים הם, זה בוודאי שמתוך לימוד תורה נביאים וכתובים, האדם יכול לחדש דברים באמונה, אבל לחדש כגמד על גבי, כגמד על גבי ענק. זאת אומרת, הענק הוא שאדם צריך שיהיה לו קודם כל את יסודות האמונה. יסודות האמונה הם, את יסודות האמונה הוא יונק מתוך שימוש תלמידי חכמים, ועל בסיס שימוש תלמידי החכמים יש אין סוף, יש אין סוף הרחבות והשלכות ליסודות האמונה מתוך הלימוד של תורה נביאים וכתובים. הייתי כאילו אומר, מצייר לעצמי את הדבר בצורה הזאת, שניקח את המשפט של מרן הרב, שהרב אמר שהתורה שבעל פה היא בגניזו מן השמיים ובגלוי מן הארץ. אז הייתי, ומה עם התורה שבכתב? התורה שבכתב היא בלב של התורה שבעל פה. זאת אומרת, אם הייתי מצייר את התורה, הייתי אומר שיש את היסודות המחשבתיים ויסודות האמונה והיסודות הפנימיים, נאמר יותר, של התורה, שזה גנוז יותר בתורה שבעל פה, במסורת של תורה שבעל פה, במסורת של תלמידי החכמים. זה דברים שעוד לפני שאתה תרגמת אותם לאותיות, להופעות, להנהגות של הקדוש ברוך הוא, זה היסודות, כן? זה, אתם יודעים שבעולם הנסתר יש מושג כזה שהאור האלוקי מופיע בצורה של טעמים, כן? טעמים, נקודות, מה? תגים ואותיות. כלומר, לאותיות אנחנו מגיעים, זה רופאה ממשית יותר, כן? אז הדברים מתחילים מהשורשים שלהם, אז התורה שבעל פה מתייחסת מאוד מאוד לשורשים. התורה שבעל פה גם מתייחסת מאוד גם לגלוי. מה לעשות למעשה? הדרכות המעשיות, ההוראות המעשיות, משהו כזה. אבל בין שתי הכתבים האלה, בין הלימוד האמונה ללימוד התלמוד או ההלכה, כן, מה אנחנו בישיבה לומדים? ודאי לומדים תלמוד בבלי, אחרי כן זה עברנו לזה שבכל הדורות גם למדו הלכה, כלומר תלמוד בבלי שזה מביא בסופו של דבר לפסיקת ההלכה, זה כל החלק הזה של פסיקת ההלכה שבתורה. אחרי כן הרחיב מרן הרב, או תמיד, אבל בכל אופן, בלימוד בהמון, כמו שאנחנו אומרים, לימוד אמונה, כן? אז זה היה, זה התחיל מהדבר הזה שהביאו, אם הייתי אומר, הייתי מייצייר את זה בצורה כזאת, של החלקים בתורה, יש את הנסתר, יש את האמונה, יש את טוב, מידות, לא יודע באמת איפה לשים את המידות, אז אני הייתי שם אולי את המידות פה. יש את המידות, יש את התלמוד, ויש את ההלכה. ופה יש לנו את התנ"ך. כך אני הייתי מצייר. כלומר, יש איזו בחינה מסוימת, שהאדם שרק לומד, או את החלק הזה, וגם את החלק הזה, הוא קצת מנותק. זה כמו אדם שיש לו ראש וידיים. אבל הדבר שמחבר את הכל, הדבר שהוא בעצם, הייתי אומר, הלב של תורה שבעל פה, זה התורה שבכתב. הלב של, שבאמת, איך הדברים הם בסופו של דבר התחברו, ויסודות האמונה, הם בסופו של דבר יש גם את ההוראות למעשה, אבל מהו הדבר שיכול באמת להדביק את הדברים כן, להפוך אותם לאיזושהי יחידה אחת, אי אפשר בלי תורה של בכתב. אי אפשר בלי תורה של בכתב. בחוץ לארץ, בסדר, זה היה תורה מופרדת כזאת, זה היה תורה שהיה אפשר עוד לשרוד, אם אתה לומד רק חלק של התורה, אם אתה לומד את התורה בצורה ככה, של חלק הזה, זה, אבל שלא כל הדברים מחוברים. לא יכול להיות בתורה שלנו, בתורת ארץ ישראל, שהדברים לא יהיו מחוברים. וממילא אני אומר, אי אפשר לדלק את הדבר הזה. זה איזשהו דבר שהוא עומד באיזשהו מקום, אז אני לא יודע, אפשר להתחיל להתווכח, אפשר לבוא ולהגיד, לא, זה פה, אפשר להגיד, זה פה, לא יודע, אפשר להגיד כל מיני דברים. לי ברור שבאיזשהו מקום זה באמצע. בהמון המון מובנים, בהמון המון מושגים, זה דבר שכשאין לך את הדבר הזה, אתה קטוע. אתה, גם לימוד הנסתר והאמונה, הוא לא מתפשט לחיים הממשיים, למקומות, לאנשים, למידות האלוקיות, איך בפועל הקדוש ברוך הוא מנהיג את הדברים, כן? וגם השורשים בסופו של דבר, שהם עוברים דרך היסודות האלה אל העולם המעשי, אל העולם הלמדני, גם שם אז אתה זה. ואני כן חושב שהעניין הזה של לימוד תורה לנביאים וכתובים, פה הוא נהיה איזה משהו מהותי בהופעת תורה שלמה, בהופעת תורה שיש בה את החיבור בין כל החלקים. ומהבחינה הזאת אני מאוד חושב שזה חשוב לנו כישיבה לפתח מאוד את הדבר הזה. כי יש כאלה שמתחילים את התורה מפה. כן? והם שמים איקס על הדבר הזה. וזה דבר נוראי. זה דבר שיכול לגרום להמון המון דברים. זה, הם חושבים, לא, אנחנו את כל יסודות האמונה והערכים וזה, וגם את המידות, זה, אנחנו, זה, התורה התחילה ממה שקדוש ברוך הוא אמר בראשית ברא אלוקים, זה, אנחנו מתחילים לראות את התורה כמו הסדר שהיא הופיעה. אבל לא, ואנחנו צריכים להבין שזה לא ככה. זה מה שכתב הרב באורות התורה. התורה היא בגניז מן השמיים, בגלוי מן הארץ, וזה האתגר שלנו. האתגר שלנו זה באמת שקודם כל שיהיה לנו את הדבר הזה, כי זה איזשהו דבר שהוא מבחינה של לב שמחבר בין החלקים השונים, ושהוא יהיה לנו במקום הנכון, בצורה הנכונה, כן, בשפה הנכונה. זה קודם כל האמירה העקרונית שלי. עכשיו, יש לי עוד הרבה אמירות, רק ביקשו שאנחנו נגמור את השיעור הזה ב-9, אבל על רגל אחת הייתי אומר שבאמת אני כן חושב שיש יש משהו שמי שלומד תנ"ך, זה כיוון שזה לא שדה חרוש, מה שנקרא, אז יש בו מקום יותר שהאדם יכול להתפתח במקוריות שלו, כלומר, יש משהו, המקרא הוא מקורי, הנביאים הם מקוריים, וגם מי שלומד אותם הוא נהיה אדם יותר מקורי, יותר עם יכולת, ולכו תבדקו גם, שרוב הגדולים בשיחות שלהם ובדברים שלהם, הם, המקוריות שלהם גם באה לידי ביטוי בזה שהם שייכים לתנ"ך. אז אדם שרוצה באמת להיות איש מקורי, ולא רק אומר מה שאמרו לפניו, שייך, חייב, זה אחד מהדברים המאוד חשובים לפתח את המקוריות גם של האדם. אני חושב שהעניין הזה של תורה נביאים וכתובים, זה השפה של ארץ ישראל. כלומר, חזרנו לארץ ישראל, זה לחזור לא רק ל-13 עיקרים, לא רק ליסודות האמונה, אלא להופעת האמונה בפועל. איך מקימים ממלכה, וזה הנושאים, עכשיו נגיד מתחילים עם ספר שמואל. מה יש יותר מספר כזה שהוא רלוונטי למציאות החיים שלנו? אז החיים בגלות הם לא דרשו אותנו את כל מה שזה, אבל התורה נביאים וכתובים נכתבו רובם לתקופה הזאת של המעבר מארץ ישראל אל, מחוץ לארץ אל ארץ ישראל. איך מגיעים לארץ ישראל? מה המפגש עם ארץ ישראל עושה לנו? איך בארץ ישראל מתחילים להקים, לבנות אומה, לבנות מלוכה, לבנות נבואה, לבנות מקדש, כל הדברים האלה, זה החיים שלנו עכשיו. והתורה בנביאים, נכון, התורה שבעל פה גם מתעסקת עם הדבר הזה, אבל היא מתעסקת בצורה של המעשה, וגם זה לא מספיק. היכולת באמת להיות שייך לדברים האלה, זה באמת, יש לנו את התורה נביאים וכתובים, אנחנו גומרים עוד שתי דקות. אבל לזה אני גם אומר משהו מאוד, זה לא נוגע לכולם, אבל למעשה יש איזשהו מצב, שהרבה מבני הישיבה, נאמר, בני הישיבה לומדים תורה בישיבה, ואחרן הולכים, נניח, חצי, הם לא מלמדים אחרן תורה, כלומר, מלמדים תורה במשפחה שלהם, מלמדים תורה את הילדים שלהם, אבל אני מתכוון לומר, הם לא מלמדים תורה בעמוד, נניח, וחצי כן. מתוך החצי של הישיבה, של בני הישיבה, שהם לומדים ואחרן מלמדים, לדעתי, כמרכז כובד, כמה אנשים מלמדים תלמוד או הלכה כמרכז כובד, זה גם רק חצי. כלומר, אני חושב שחצי מאלה שעומדים ללמד תורה מבני הישיבה, יותר ללמדו או אמונה, או תנך, זה, מקרא, נביאים, זה, מאשר זה. אז גם מהבחינה הזאת, בסדר, זה אפשר לבוא ולהגיד, בסדר, כשאני צריך להיות מלמד נביאים, אז אני אתפנה לדבר הזה. אבל זה לא בנוי בצורה הזאת. זה לא יכול להיות בנוי בצורה הזאת. זה דבר שצריך להתפתח עם הזמן. אז לכן, אפילו בשביל החיות שיש לנו, מה שאנחנו צריכים ללמד תורה בעם ישראל, אנחנו חייבים כבר את שנות הישיבה להיות עסוקים גם בדבר הזה. ככה לי נראה באמת, וחוץ מהדבר הנוסף, שבאמת צריך לזכור שאין אדם לומד אלא איפה שליבו חפץ, ולחפוץ ללמוד תנ"ך זה מצוין. כלומר, זה בוודאי חלק מאין אדם לומד איפה שליבו חפץ. לכן, כן, הייתי, אז זה הדבר, זה בוודאי, אני חושב, נכון. ו אז באמת כך, אני חושב כך, שאנחנו בישיבת בית אל. אתם שואלים אותי כמה ראש הישיבה רוצה את זה, אני לא יודע. כלומר, אני יודע שבוודאי אין לו התנגדות. אני יודע שהוא מאוד רוצה שהדבר הדומיננטי בישיבה יהיה אמונה ותלמוד. כן, אבל, ודווקא לא כל כך דווקא, גם מה זה. אבל כמו שההלכה נכנס בישיבה, גם תנ"ך, אני חושב, ברמה העקרונית יכול להיכנס לא פחות מאשר הלכה, כן? לא פחות מאשר הלכה זה יכול להיכנס לנושא הזה של לימוד תנ"ך. ואני גם רואה שיש לנו תפקיד. אנחנו יכולים להיות מגדלור לרוח של מרכז הרב, שהיא ממשיכה או שמופיעה את התורה בצורה המאוחדת הזאת, שזה גם עובר דרך העניין הזה של לימוד התנ"ך. רק זה דבר שצריך לעבוד עליו, לפתח אותו, וקימה, בעזרת השם, נתגדל בזה. טוב, זה הדברים להיום.